שלום לכולם, לכל המאזינים, לכל הצופים, ואנחנו מבקשים עכשיו לחדש את השיעורים שלנו על הסוגיות, על אחת הסוגיות הנלמדות בדף היומי, כאשר באמת לומדים במסכת אוחזים, במסכת פסחים. אני רוצה היום להתעכב על סוגיה בפרק שני דווקא, שלא היה לנו עד עכשיו הזדמנות לדבר על סוגיות, על סוגיות של מאוד חשובות שישנם בפרק הזה. והסוגיה היא בדף קפה עמוד ב', יש גמרא שעוסק בשאלה תחת הכותרת, הנאה הבעל על האדם בעל כורחו. האם זה אסור או מותר? הנאה הבעל על האדם בעל כורחו, על מה מדובר? לפי מה שרש"י אומר, מדובר על מי שלמשל יכול ללכת, מותר ללכת נגיד, במקום שיש שם דברים של עבודה זרה, הוא יכול, כמו שאומרים, להריח שם דברים נעימים וטובים. האם זה דבר מותר להריח שם ומריח כזה של עבודה זרה? אנחנו יכולים להוסיף שיש דוגמאות אחרות גם כן, לא רק של עבודה זרה. זה יכול להיות בפרדס של אורלה, שם יש פירות ריחניים שהם אסורים בהנאה. אם אתה הולך בפרדס, אז אתה נהנה מהריח שלהם. ואולי להוסיף עוד דוגמה, שאולי גם מעשית, ללכת למשל בשוק של העיר העתיקה בכל המועד פסח, בשעה שיש נגיד מאפיות או מכירות של חמץ של הגויים, ואז כשאתה עובר שם אתה מריח ריח של חמץ. יכול להיות שגם זו שאלה, מותר שם לעבור, מותר ליהנות מהריח הזה, כי הוא ריח שהוא אפילו די נעים, ריח של מאפה טעים וטרי וחם. אנחנו כמובן לא אוכלים, אבל השאלה אם אפשר לעבור שם. זו דוגמאות שאני כעת רציתי להראות ולהמחיש, כשהגמרא מדברת על הנאה בעל, על אדם בעל כורחו, במה דברים אמורים, על מה מדובר. אז על זה הגמרא אומרת שיש מחלוקת בין אביי ורבא, כאשר אביי אומר שההנאה הזו אסורה, ואילו רבא אומר, הנאה בעל על אדם בעל כורחו, אביי אמר מותרת, ורבא אמר אסורה. והגמרא מסבירה שהמחלוקת היא, הגמרא לא יודעת, מביאה כמה דוגמאות של אפשרויות על מה מדובר. יש מצב של אפשר ולא אפשר, מובא כאן שתי דוגמאות למבחן, אפשר ולא אפשר, ומכוון ולא מתכוון. אפשר ולא אפשר פירושו של דבר, שהאם זה יכול להסתדר בלי ללכת, בלי להריח שם, זאת אומרת אם יכול להסתדר בלי זה, או שזה מצב שהוא נמצא במצב הכרחי, הוא הולך בדרך מסוימת כזו כמו שציינו ואין לו דרך אחרת, הוא הולך שם כי זה הדרך שלו ואין לו דרך אחרת ללכת למקום היעד שבו הוא רוצה ללכת, זה אפשר ולא אפשר. מתכוון ולא מתכוון זה כבר באמת גם כן שאלה שצריכים לדעת על מה מדובר כשמדובר מתכוון ולא מתכוון. בדרך כלל המושג של מתכוון ולא מתכוון, שהגמרא מיד מחברת את זה פה לדברי רבי שמעון ורבי יהודה, המחלוקת הידועה נקרא לזה, או המפורסמת בין רבי יהודה ורבי שמעון לגבי דבר שאינו מתכוון, זו שאלה בהלכות שבת, ולא רק בהלכות שבת, גם בדברים אחרים. אדם מתכוון ולא מתכוון. כשמדובר בהלכות שבת על מתכוון ואינו מתכוון, אז אנחנו בדרך כלל מביאים את הדוגמה של הגמרא במסכת שבת, כפי שמצוין פה בדף המקורות, בדף כ"ט עמוד ב' במסכת שבת, שם אנחנו מדברים על אדם שגורר מיטה, כיסא וספסל, כלים רהיטים כאלה, שאם הוא גורר אותם על האפר, זה יכול להיות גם לעשות מין כמין חפירה, תוך כדי הגרירה. ואז רבי יהודה אומר שאסור לגרור, כי בדבר שאינו מתכוון אסור, ולא רבי שמעון אומר שמותר. אז הגמרא פה קושרת את הדברים, שגם כאן אם הוא מתכוון או אינו מתכוון, בסוגיה הזו שכרגע אנחנו לומדים על הנאה בעל על האדם בעל כורחו, גם כן הגמרא אומרת שזה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שלפי רבי יהודה יש מקום לאסור נגיד תמיד אפילו כשלא מתכוון, ואילו לפי רבי שמעון כשלא מתכוון השאלה היא מותר או אסור. אז זה ההבדל פה בגמרא בין שתי הלשונות, יש כאן שתי לשונות בגמרא, כאשר מדובר על אפשר הגמרא אומרת ולא מכוון, אפשר ולא מתכוון, שרבה לפי הלשון הראשונה סובר שאף על פי שהוא לא מתכוון גם רבי שמעון אוסר, בגלל שאפשר גם בדרך אחרת, וזה עצמו הופך את זה לאיסור. וזה, אבל בלשון השנייה בגמרא, יש כאן שתי לשונות בגמרא, הלשון השנייה שכפי הנראה הלכה כמותר, גם אנחנו אומרים לפי רבי שמעון שנשאר גם פה הכלל של אפשר ולא מתכוון, שאף על פי שאפשר, כיוון שלא מתכוון, בכל אופן זה מותר. זה לפי רבי שמעון, ואני מציין, מתמקד בדעה הזו, מפני שזוהי ההלכה, גם מצד ההלכה שרבה, וגם ההלכה כרבי שמעון בדרך כלל בדבר שאינו מתכוון, ואז יוצא שאפשר ולא כמכוון, לפי הלשון השנייה שבגמרא, אנחנו אומרים באמת שמותר. אז זה לכאורה, כאילו גמרא פשוטה כביכול, שאמרנו בקיצור את הדעות שבגמרא לפי שתי הלשונות, אבל יש לנו כאן כמה נקודות לבירור שעליהם אנחנו צריכים להתעכב או לברר. צריך בכלל להבין מה זה בכלל העניין פה של כן מתכוון, לא מתכוון. הוא הולך במקום איפה שיש את הריח הנעים של איסורי הנאה, כמו שאמרנו בכל הדוגמאות שפירטנו. הוא הולך, מה זה נקרא הוא לא מתכוון? לא מתכוון בדוגמאות של מסכת שבת שציינו מקודם, זה דוגמאות של הגרירה של הספסלים, גרירת הספסלים, שעלולים ליצור חפירה, עלולים ליצור חפירה. מה זה פה אינו מתכוון? הוא הולך והוא מריח, אז מה זה, מה פה שהוא לא מתכוון? בעל כורחנו, אנחנו צריכים להגיד שאינו מתכוון כאן, זה לא בדיוק אותו דבר כמו בדוגמה של גרירת הספסלים, אלא כאן מדובר, כשמדובר על אינו מתכוון, במילים פשוטות צריך להסביר, זה לא שהוא לא, לא מתכוון שזה יהיה, אלא שהוא לא רוצה. יש כאן הבדל. הוא לא שהוא לא מתכוון לעשות חפירה, שזה הדוגמה במסכת בהלכות של שבת, אלא אינו מתכוון, זאת אומרת הוא לא רוצה. הוא הולך, אמנם יש כאן ריח, אבל אני לא רוצה ליהנות מהריח הזה. ככה לכאורה צריך אולי להגיד, הוא לא רוצה להריח. זאת אומרת חוסר הרצון הוא לכאורה הפירוש וההסבר של חוסר הכוונה, שעל זה הגמרא אומרת פה שמותר. זאת אומרת, חוסר הרצון שווה לחוסר כוונה. זה כבר דבר שהוא לא מובן מאליו. כאשר אנחנו מתבוננים בעניין הזה, אנחנו צריכים לדעת שזה באמת שאלה חשובה גם בהלכות שבת. ואני מפנה לשאלה הידועה, שאפשר פה לראות אותה דרך דף המקורות בתוספות, גם במסכת שבת בדף קוף ג', שמה יש את הדיון על מה ש... ידוע כשאלה של פסיק רישא דלא ניחא. אנחנו יודעים שכשאדם עושה דבר שאינו מתכוון, אז כשיש פסיק רישא, זאת אומרת כאשר הדבר הוא הכרחי, אז זה לא מועיל מה שהוא לא מתכוון, אבל יש מצב שלא ניחא. מה זה לא ניחא? לא ניחא זה נקרא שהוא לא רוצה. לא ניחא זה נקרא שהוא לא רוצה. אז עכשיו השאלה, כשהוא לא רוצה בהלכות שבת, שיש פסיק רישא דלא ניחא, מה הדין? כאן, שם בדף קוף ג' במסכת שבת, אנחנו מוצאים מחלוקת בין בעל הערוך לבין בעלי התוספות, שבעל הערוך סובר שבאמת כיוון שהוא לא רוצה, לא ניחלי, אז באמת מותר, באמת מותר. ועוד שהתוספות אומרים לא, גם כשלא ניחלי זה ממשיך להיות אסור. ומה בכל זאת? רק אנחנו אומרים שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שבהלכות שבת יש גדר נוסף מוכר לנו, מושג של מלאכה שאינה צריכה לגופה, שכאשר היא אינה צריכה לגופה, אז אין חיוב. אז זה נשאר בגדר דבר האסור. מה למדנו מכאן? למדנו מכאן עד השלב הזה למדנו, שלפי הבעל הערוך לכאורה, שאומר בהלכות שבת, שכאשר מדובר על פסיק רישא דלא ניחא, אז זה בעצם כיוון שהוא לא רוצה, אז ממילא זה נקרא דבר שאינו מתכוון ומותר, אז אפשר בהחלט להעתיק את הגדר הזה, המופיע בהלכות שבת, להעתיק אותו גם אלינו ולומר שכשהגמרא אומרת שהוא לא מתכוון, פירושו של דבר שהוא לא רוצה. באותה מידה שאנחנו אומרים שם שכשהוא לא רוצה מותר, ככה באותה מידה גם כשהוא לא רוצה בדוגמה שלפנינו בסוגיה כאן, זאת אומרת אני הולך במקום שיש בו הנאה, ריח טוב של דברים האסורים בהנאה, אבל אני לא רוצה, אז כיוון שאני לא רוצה זה נקרא אינו מתכוון ולכן זה מותר. זה טוב לפי בעל הערוך. כשאתה לומד אבל את הסוגיה לפי דעת התוספות שם, שאומרים בדבר פסיק רישא דלא ניחא, שבכל זאת זה אסור, זאת אומרת שהם לא מקבלים את הגדר הזה, הם לא מקבלים את הגדר הזה של כשלא רוצה, זה נקרא שאינו מתכוון, זה לא מספיק שהוא לא רוצה להיות לא מתכוון, להיות דומה ללא מתכוון, אז לכאורה אנחנו צריכים להבין פשט בגמרא פה. כשהגמרא אומרת פה שאפשר... אפשר ולא מכוון שזה מותר, כפי המסקנה שאמרנו מקודם בלשון השנייה של הגמרא, אז צריך להבין לפי תוספות זה לא מובן, מפני שסוף סוף זה שהוא לא רוצה, מה זה נותן לי? סוף סוף הוא באמת הרי נהנה. אז באיזשהו מקום אין כאן משהו של חוסר כוונה במובן הרגיל של המילה. אז או שצריך לחפש, פה יש לנו בעצם שתי דרכים, או לחפש דוגמה שבאמת זה לא פסיק רשא, וזה מה שאומר התוספות במסכת שבת בדף כ"ט לגבי דוגמה אחרת, והראש שאני מציין פה בדף המקורות בסימן ב' אומר שזה באמת לא פסיק רשא. זאת אומרת, מה שהגמרא אומרת פה אפשר ולא מתכוון, זה לא במובן הזה שהוא סתם ככה לא רוצה, כמו שאמרנו, אלא צריך להגיד יותר שבאמת זה לא הכרחי. זה לא הכרחי. מה פה זה לא הכרחי? כי באמת אדם יכול ללכת וכמו שאומר הראש, לסתום את נחיריו. במובן הזה שהוא לא יריח. זאת אומרת, אין כאן דבר שהוא מלכתחילה בהכרח נענאה. אבל גם זה לא כל כך ברור. אז מה למעשה? איפה האיסור? האיסור הוא אבל כשהוא לא סותם את נחיריו, הרי בסופו של דבר הוא כן נהנה. ואז עכשיו הוא עובר על איסור, כי זה שהוא לא רוצה זה לא כלום. יש פה באמת קצת בעיה בעניין הזה. מה שאני רוצה לומר, בדברי הראשונים ובפוסקים, אנחנו רואים פה בעניין הזה, אפשר להגיד את ההתלבטות הזו שאני כרגע מציין אותה. כי באמת, אם לא רוצה זה השאלה אם זה מספיק. כמו שאמרנו, אז מה נגיד שהוא בעצם יכול גם בלי זה, אבל יכול גם בלי זה, אבל השאלה אם הוא צריך באמת לסתום את נחיריו, או שעצם הדבר שהוא יכול לסתום את נחיריו זה ממילא הופך להיות לדבר המותר. האפשרות הזו, או שבאמת הוא צריך באמת לסתום את נחיריו. זה הדבר שלכאורה אפשר לראות בדברי הפוסקים האחרונים שמתלבטים בזה. ציינתי פה את חוכמת אדם ואת החפץ חיים אפילו בהלכות לשון הרע, שהוא מדבר על העניין הזה, וכאן צריך להסביר אולי בצורה הזו, שהאיסור הוא לא בריח עצמו, כי בריח עצמו אולי, באיסור בריח עצמו אולי באמת לא נהנה. יכול להיות, וזה גם הסבר של ראשונים שאומרים, מי שלא רוצה, אז זה לא שרק הוא לא רוצה, הוא באמת לא נהנה. הוא באמת לא נהנה. אז ממילא, כיוון שהוא לא רוצה, זה ההסבר שהוא באמת לא נהנה. אז על מה הדיון כאן בכלל? הדיון כאן בכלל, אם מותר ללכת בכלל למקום כזה. אם מותר ללכת או אסור ללכת. כאן זה כבר שאלה שיותר מובנת לנו מבחינת העניין, כן מתכוון או לא מתכוון. זה שאני הולך, האם אני מתכוון ליהנות או לא מתכוון ליהנות. אני רוצה להסביר בדבר נוסף. יש כאן בדברי הראשונים כמה הערות. יש באמת כאלה שאומרים שפסיק רשא לא שייך באמת על הנאה. המושג פסיק רשא פה לא שייך, לא רלוונטי. כי זה בעצם מה ששאלנו. הרי יש פה פסיק רשא כאילו, אז מה אנחנו עונים? הוא לא רוצה. אז אנחנו באים, הוא לא רוצה, מי אמר שזה מועיל. אבל העניין הוא שפסיק רשא, פסיק רשא פה שייך דווקא במעשי. מה זה פסיק רשא? פסיק רשא זה אומר, אני עושה דבר, ועלול להיות מהדבר הזה דבר אחר, והדבר האחר הוא כאילו נעשה מעצמו, כיוון שזה פסיק רשא. זה שייך לומר על מעשים, כשמדובר על פעולות. כשמדובר על פעולות, אז אני עושה פעולה אחת, שממנה תהיה אחר כך בהכרח פעולה שנייה, אני אומר פסיק רשא. וזה כאן לא ניחא ללא מועיל לפי תוספות להתיר. כאן זה לא בדיוק פסיק רשא. כשמדובר על הנאה, מדובר פה על דבר שאני לא עושה. לא מדובר פה על עשייה, אלא מדובר פה על הנאה. אז המושג פסיק רשא הוא לא שייך פה בכלל. אין פה דבר הכרחי. כי באמת זה לא הכרחי, הרי אני לא רוצה. אין פה איזו פעולה שנעשית כתוצאה מזה. אז אם בכל זאת אומרים כאן הראשונים כמו תוספות ורוצה להגיד שלא אומרים פה פסיק רשא, זה בגלל שלא דנים על האיסור של ההנאה עצמה בעצמה, אלא דנים עוד קודם על ההליכה. על ההליכה. זאת אומרת, האם מותר לי ללכת לשם, אסור לי ללכת לשם. כאן אני צריך להגיד שיש פסיק רשא. למה? כי עצם הדבר שאני יכול ללכת, וכמו שאומר החפץ חיים, לאטום את נחיריי, זה עושה את ההליכה לדבר מותר. וזה בעצם כבר כן מתאים לפסיק רשא. כי אני לא מדבר רק על ההנאה, אלא מדבר על ההליכה מקודם. מותר ללכת למקום כזה? אסור ללכת למקום כזה. וזה בעצם מה שכתוב בשולחן ערוך בהלכה המסומנת כאן בדף המקורות. הוא אומר שאסור ללכת במקום של עבודה זרה. בא הרמ"א ואומר, אבל אם הוא אינו מתכוון זה מותר. הוא מסביר השח, מה זאת אומרת דבר שאינו מתכוון? הדבר שאינו מתכוון זה בגלל שמדובר על הנאה, ובהנאה אין פסיק רשא. זאת אומרת הרמ"א הולך פה לפי השיטה שכל האיסור הוא לא מצד ההליכה, אלא מצד ההנאה, בלבד, ובהנאה, כיוון שהוא לא רוצה, לא שייך להגיד שיהיה אסור. כך אומר השח, מי שיעיין פה בסעיף קטן, למד ב' כמצוין בדף המקורות. בעוד שהמחבר כאילו לא מתחשב בזה, הוא אומר כי הדיון הוא ללכת. והמילה ללכת פה אי אפשר ללכת בלי ליהנות. ואז ממילא כיוון שהאיסור הוא בהליכה, ממילא זה יוצא שהדבר הוא אסור. ורק כאשר הוא באמת יכול שלא ליהנות, אז יהיה באמת דבר שהוא יהיה מותר. בעוד שלפי הרמ"א, תמיד זה נחשב לדבר שהוא מותר. למה? מפני שבהנאה לא אומרים פסיק רשע. בהנאה המושג פסיק רשע הוא לא רלוונטי. זה באמת דבר קצת עדין, אבל נראה לי שזה דבר נכון כשנתבונן בדבר, מה ההבדל בין כשעושים מעשה שיכול לצאת ממנו מעשה אחר, ובין הנאה שאדם נהנה, שההנאה כאילו כפויה עליו. הוא נהנה ממילא הוא נהנה. האם כאן אומרים פסיק רשע או לא אומרים פסיק רשע? כאן יכול להיות, כמו שאמרנו, לפי תוספות, זה מה שתוספות אולי מתכוונים בדבריהם, כאן אפילו לפי תוספות, שאומרים בפסיק רשע זה לא ניחלה, שזה אסור, כאן הם אומרים שזה מותר, מפני שזה לא נקרא פסיק רשע. זה לא נקרא פסיק רשע, כיוון שלא מדובר פה על מעשה שיהיה, אלא מדובר פה על ההנאה. והיות שכל מה שמדובר פה זה רק על ההנאה, ממילא כיוון שהוא לא רוצה, אז ממילא זה לא נחשב שהוא עובר על איסור, וזה בעצם אולי מה שהרמ"א מתכוון בשולחן ערוך לומר. מעבר לכך, יש כאן למשל שאלה אחרת, שהיא גם דומה לאותו רעיון ואותו עיקרון, כשמדובר על הנאה בניגוד לאיסורים אחרים. זה שאלות שמעלים פה, הרמב"ן מעלה פה במלחמות מצוין, בדף המקורות, יש מושג שנקרא, שמתעסק, אדם שמתעסק, מה זה מתעסק? זה מין סוג של חוסר כוונה עוד יותר מאשר, פחות מהרגיל, הוא בכלל לא נמצא שם. זה בכלל טעות מבחינתו כל מה שהוא עושה, הוא בכלל לא נמצא בעניין הזה בכלל. משהו כזה בערך זה נקרא מתעסק. ובכל אופן נאמר שמתעסק בחלבים או בעריות, הוא תמיד חייב. למה? שכן נהנה. זאת אומרת שכשהוא בר על הנאה, אז אומרים שאפילו מתעסק חייב, מפני שסוף סוף נהנה. אז זה לכאורה הרמב"ן שואל, גם כאן, הוא סוף סוף נהנה. מה מועיל לי כל הפטנטים? סוף סוף הוא נהנה. אומר הרמב"ן, וזה דבר אני חושב שחוזר אל מה שאמרנו, רק בחלבים ובעריות הכוונה היא על דבר מעשי, דבר ממשי. בחלבים זה נקרא שהוא אוכל. אכלת? נהנית. האוכל נכנס אצלך, זה דבר ממשי. פה בסוגיה מדובר על הנאה שאיננה ממשית. זה כמו שאמרנו, זה ריח. הוא נהנה מהריח. זה לא דבר ממשי. אז אי אפשר להגיד, קיבלת. לא קיבלתי, כיוון שזה לא הגיע אליי. אני לא רציתי ממני לא קיבלתי. זאת אומרת שכשהוא בר על הנאה, המושג של חוסר הכוונה יש לו יותר כוח ועוצמה מאשר ברגיל. ולכן כאן כולם יודעו שבדבר שאינו מתכוון זה יהיה מותר. אבל אם הוא לא יכול ללכת במקום בלי ליהנות, אם הוא יכול ללכת בלי ליהנות, כאן יש שאלה אם מותר ללכת או אסור ללכת. וזה לא כל כך ברור שנגיד שאסור ללכת. אם המבחן הוא על ההליכה, אז האיסור יותר משמעותי. אם המבחן הוא לא על ההליכה, זאת אומרת שאין איסור הליכה, וכל המבחן הוא רק על ההנאה עצמה, כאן אנחנו יכולים להגיד שאם הוא לא רוצה, אז ממילא הוא גם לא עובר על האיסור, וזה מה שבעצם יוצא כאן באמת למעיין, כדאי לעיין בשולחן ערוך, בשתי הדעות של המחבר והרמ"א, עם הערת השח שם במקום, שהוא בעצם נוגע בנקודות האלה שדיברנו, ואני אעצור כאן בזה, הדברים הם לא פשוטים, אבל מאוד יפים ומעניינים, ויש בהם הרבה הגדרות עדינות, כפי שניסינו להסביר חלק מהם בעזרת השם. נשאר בזה בינתיים, ושלום שלום.